טוב, שלום וברכה. אנחנו נדבר היום על אומנות מופשט, אומנות של המופשט, ועל הציורים מופשטים במערה של אפלטון, ועוד מעט נבין מה הכוונה. נתחיל קודם כל מזה שאתם יודעים שיש בעולם דבר כזה, מחירון של אומנויות, של יצירות אומנות. יש מחירון. ויש כל מיני סוגים, ועל כל תמונות שהם נמצאים בשוק החופשי, יש להם מחיר. תמונות שבמוזיאון לא מוכרים אותן בדרך כלל. אבל, מוזיאונים קונים, כן? אבל בתערוכות פרטיות קונים תמונות. ולכל תמונה מחיר. התמונה הכי יקרה שאי פעם נמכרה בעולם, בכל ההיסטוריה, זה היה לפני שנה, נמכרה תמונה של צייר בשם ויליאם דה קונינג. תמונה הזאת נקראת אינטרצ'יינג', ועל התמונה הזאת, הכי יקרה בעולם, שילמו 300 מיליון דולר. זה מחיר של התמונה, 300 מיליון דולר. אתם יודעים איך, מה מצויר בתמונה הזאת, איך היא נראית? ככה. זאת התמונה שעליה לפני שנה דוד גפן מכר את זה לקנד גריפין, ויש לכם פה במקור מספר אחת על הדפים, זה המחירון של התמונות. זה לא, יש הרבה תמונות, כן? אני רק לקחתי כמה מהם מייצגים. שאתם תבינו, תמונה הזאת, הנה כתוב פה 300, זה במיליונים, כן? היא, מחיר שלה 300 מיליון. כן, יש, כן, אתם אומרים, גם אני יכול ככה לצייר, כן? ואתה לא תיתן לזה 300 שקל, זה נכון, כן, נכון. זה תמונה, זה אינטרצ'יינג'. עכשיו, זה לא תמונה היחידה שהיא נמכרה במחירים כאלה. יש הרבה תמונות יצירה מופשט, כאילו של יצירת המופשט, שנמכרו במחירים פלוס מינוס דומים לזה. למשל, ג'קסון פולק, מה? כן, לא יותר, כן, זה גם, אבל מחירים דומים, שנגיד, תמונה של ג'קסון פולק עלתה 200 מיליון דולר, שגם שם, אנחנו נראה היום את התמונות הללו. וככה. לעומת זה, כשאנחנו מסתכלים על תמונות של תקופת הריאליזם, תמונות של גדולי אומנים בכל הזמנים, תמונות שלהם הן גם יקרות מאוד, אבל הרבה הרבה יותר זולות. הרבה פחות יקרות מהתמונות של אבסטרקציוניזם, מהמופשט. למשל, תמונה של ליאונרדו דה וינצ'י, אצלכם במספר 6, כן? היא נמכרה ב-127 מיליון דולר. תמונה של רובנס נמכרה ב-76 מיליון דולר. רמברנט, 180 מיליון דולר, כמו שאצלכם פה כתוב, כן, 5, 8, כן? זה תמונות, זה ציירים גדולי עולם בכל הזמנים, רנסנס, תקופות הכי של קלאסיציזם, של תקופות ויקטוריאניות, בכל הזמנים, זה אנשים נקראים בשיא של אמנות. הם נמכרים בחצי מחיר, גם יקר, אבל בחצי או שליש, רבע של מחיר. כן, תמונה של רובנס, רבע ממה שעולה תמונות גדולות. למה זה ככה? וזה לא פתאום פה אנחנו לוקחים משהו מדי פעם, משהו קוריוז כזה של השוואה, אלא באופן כללי, כמעט כל תמונות קלאסיות, ידועות, מפורסמות, של ציירים משכמם ומעלה, שהם מחירים שלהם במיליונים, אבל הם הרבה יותר זולים מהמחירים של רוב, של הטופ שם, זה תמונות של אומנות המופשט, כמו שאצלכם אתם רואים פה, רוטקו, שגם מרק רוטקו, שהוא לתמונה שלו אפילו אין לו שם. אנחנו פעם ראינו את זה, אם אתם זוכרים שם, התמונה הזאת נקראת ירוק, אדום איך קוראים ויילנט, סגול, וכאילו אין לה אפילו שם של התמונה הזאת. היא נקראת מספר 6. של ג'קסון פולק נקרא מספר 17A. זאת אומרת, אין לזה שם אפילו של הזה. והתמונות הללו הם נמצאים בראש של כל של הכל. למה זה כך? אז אפשר להגיד בפשטות שתשובה פשוטה, כולם משוגעים, טיפשים ומשוגעים. בדרך כלל, כמו שיש ביטוי כזה, שאני מרבה להגיד אותו, לכל בעיה קשה, מורכבת ועמוקה, יש פתרון קל, מהיר, פשוט ולא נכון. אז גם פה, לבוא ולהגיד, כולם טיפשים, סתם, תעזוב, שטויות וזה, משוגעים, כולם משוגעים, הם לא יודעים, זה פתרת את הבעיה. אבל בפשטות, אני חושב שצריכה להיות גישה כזאת, שהעולם הוא לא משוגע, ואנשים לא טיפשים. יש סיבה לזה, ואנחנו ננסה היום להבין מה הסיבה, למה התמונה הזאת היא הכי יקרה בעולם, ותמונות הבאות, אולי תנסה לגלגל, שאתם תראו, פשוט תן לזה לרוץ. למשל, תמונות הללו, זה תמונה של רובנס. הן לא יקרות. ותשימו לב שכל התמונות הללו, כולן דומות אחת לשנייה. וזה מה שאתם רואים, תעצור שנייה. זה תמונה שצייר אותה אחד הציירים הגדולים שחי לפני כ-350 שנה, ואן דייק, שזה אחד הציירים הכי גדולים, ובעיניי תמונה הזאת זה אחד השיאים של נפילה של האומנות הקלאסית. למרות שזה, תראו איזה דיוק, איזה עושר, איזה מצוין, נכון? אבל אני חושב שפה זה אחד הנקודות הכי נמוכות, זה שפל של של האומנות הקלאסית. אני אסביר לכם למה. עוד מעט, פשוט יש לנו בעיות טכניות, אז זה לא מסודר, אבל אם היה מסתדר הדבר, הייתי מראה לכם שיירה שלמה של המון 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 תמונות שהם כולם אותו דבר. עוד פרטרט ועוד אדם ועוד אציל אחד עם הכובע, בלי כובע, עם שפם, בתנועה ראש כזאת או בתנועה כזאת, עומד, יושב, עם אשתו, בלי אשתו, על הסוס, בלי סוס. זה אותו דבר. אתם יודעים, אומנות מאז תקופת הרנסנס של הציירים הגדולים, של קרוואג'ו, טיציאן, בוטיצ'לי, פינטוריקיו, כן? הם היו גדולי עולם, אני כבר לא מדבר על רפאל, מיכלאנג'לו, ליאונרדו דה וינצ'י, אני אומר על השורה יותר, כאילו, הבא, אגם, זה היה משהו, תמונות של ג'וטו, זה כל תמונות, היו מיוחדים. זה התחיל לדרדר. לדרדר לא בבחינת הציור, אלא מבחינת שזה התחילו לחזור על עצמם. הם פשוט התחילו לשכפל את עצמם. כל הציור הפך להיות לאותו דבר. אותם הפייזאז'ים, אותם הנופים, אותו שקיעה, אותה משפחה, אותם הפורטרטים, אותו דבר, עוד ועוד ועוד ועוד. היום אתה יכול ללכת במוזיאונים גדולים בעולם שזה פרוסדורים שלמים, אותם התמונות. פשוט אתה מתעייף ללכת מרוב עוד ועוד ועוד ועוד, וכולם גאונים נחשבים, כן, זה כל תמונה, זה אתה יודע מי זה, 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 שם, פינטוריקיו צייר, נכון? באמת, עצום, גדול, אבל עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, כולם דומים. עד כדי כך דומים שכולם התחילו כבר, זה כבר בכלל לא בעיה לצייר תמונה שכמו שיודע לצייר צייר הכי גדול. היום ישנם אלפי ציירים בעולם שהם מסוגלים לעשות קופי של התמונה, כל תמונה שהיא, שיש בעולם, יכולים לעשות קופי, ואי אפשר להבחין. זאת אומרת, צריכים להיות מומחים, ישנם אנשי מקצוע, מקצוענים, שהם צריכים לדעת, למצוא איפה תמונה מזויפת ואיפה תמונה אמיתית. אתם מבינים? זאת אומרת, שאם יש מישהו, אז הם גם יודעים לעשות שזה יהיה, הצבע נראה כמו ישן, ולהשתמש בחומרים כאלה שאי אפשר על ידי, יש כל מיני מכשירים שיודעים לפענח בין כמה ציור וזה, הם יודעים לעשות, אבל אני אומר, בלי כל הקונצים הללו שאתה צריך לעשות צדקים, זה ציור כזה מיוחד שעושה סדקים בתוך המרקם של תמונה עצמה, של צבע וכו'. אבל נעזוב את זה. אני אומר, סתם. זה שצריך להיות מומחה כדי להבחין בין קופי, בין זיוף לאוריגינל, זה אומר שהצייר הזה שעשה את הזיוף, הוא לא פחות מהמקור. אז למה אנחנו כל כך מעריכים את רמברנט ולא אותה, את הזייפן? טוב, בסדר, הוא היה הראשון, הוא עשה, נכון, כן, אבל מבחינת הטכניקה, והוא יכול לעשות תמונות של כל הציירים גדולים, רק תשלם. סימן שזה כבר לא כזה גאונות גדולה לעשות תמונה קלאסית גדולה, מפוארת, מיוחדת. זה לא כזה עניין גדול. טכניקה. ולכן, כאשר אנחנו רואים שתמונות התחילו פשוט לשכפל את עצמם, אז בעצם כל האומנות הריאליסטית, הקלאסית, הם נכנסו למעין מבוא סתום. כבר אין לאן ללכת, כאילו, סך הכל זה יהיה עוד אחת ועוד אחת. זה התחילה אינפלציה של הציור. ודבר ידרדר עד כדי כך, שציירים גדולים, כמו שאמרתי, למשל ון דייק, ון ריין, ציירים מהולנד, והתחילו לעשות ציורים של אוכל. אוכל מעין פרסומת כזה, כמו שאתה עושה פרסומת קוקה קולה, אתה עושה אוכל כדי שזה יעורר לך תיאבון, ואז היו לוקחים, קונים את התמונה כזאת ותולים את זה בחדר אוכל של אדם עשיר, וזה היה שהוא אוכל, והתמונה הזאת הייתה אמורה לעשות לו תיאבון, כיף. כיף שיש לך בבית על הקיר תמונה כזאת. והיו... ועכשיו כל הגאונות, כל המיוחדות כזאת של צייר, זה הפך למשהו שימושי, כדי שפשוט תהיה טעים כזה, קישוט כזה על הקיר. מבחינתי זה שפל, כי הוא לא בא להגיד, אולי בפורטרט אתה יכול להגיד, אתה תראה את העולם הפנימי של האדם, אתה יכול לראות את זה, שם משהו עומד מאחורי זה, פה כבר שום דבר לא עומד מאחורי זה, פה זה אוכל. אז מאיזה מין, אז מהי אומנות? מה זה אומנות? זה רק להראות שזה דומה למציאות, שזה כמו בחיים, שהוא יודע לעשות את זה חיקוי של החיים, אז כמו שאתה אמרת, כן, צילום עושה את התמונה לא פחות מדויקת מזה. לכן, בעיניי, זה שפל המדרגה. ולכן, לפני כ-300 שנה, לפני כ-130 שנה, התחיל מין זרם חדש באומנות שרצה לשבור את כל הנורמות הללו. זה בא, אני פעם דיברנו על זה, אבל אני קצת חוזר על הנקודה הזאת, זה בא כמרד נגד תקופת הקלאסיציזם. קלאסיציזם זה הייתה תקופה שהם החליטו להתחיל לצייר תמונות כמו שהיו ביוון העתיקה, כמו שזה היה ברומא. זאת אומרת, אותם התנוחות, אותם הקומפוזיציות, אותם הריאות שהיו משתמשים, פשוט התחיל שהאידיאל של הציור זה כמו שהיה לפני 2000 שנה. זאת אומרת, אומר, אתה עכשיו הגעת לשפל כזה, אז אתה עכשיו הולך אחורה, מה שם תמונות יפות כאלה של שם היה ז'אן ז'אק לואי דוד, הוא היה צייר כזה שמאוד מאוד נערך ונערץ, כי הוא צייר בדיוק כמו שזה היה פעם. ואז הם מרדו בגישה הזאת באומנות והתחילו לצייר תמונות שמטרה שלהם זה לגרום לצופה דו-שיח. כשאתה נכנס עם האומנות, עם האומן, באמצעות התמונה, לדו-שיח. זאת אומרת שהתקופה הזאת הייתה נקראת תקופת מודרניזם. אנחנו פעם, אולי בשיעור הבא, אנחנו נדבר על פוסט-מודרניזם, אז לכן כדאי שאתה היום תדעו מה זה מודרניזם. מודרניזם זה התקופה הזאת של רנואר, סיזן, ון גוך, גוגן, כל הציירים הראשונים שהתחילו את כל הגישה האימפרסיוניסטית, שהיה המטרון, הרעיון היה הזה להעביר בתמונה לא מה שאתה רואה, אלא מה שאתה חש. ומטרה הייתה, אחר כך הלכה והתפתחה של גישה מודרניסטית, הם רצו ליצור אצל אדם מעין אסוציאציה. שעיקר התמונה לא מה שאתה רואה, אלא מה עומד מאחורי התמונה הזאת. לעורר אצלך אסוציאציות, לאפשר לצופה ליצור בראש שלו. הוא מסתכל על התמונה וזה מעורר אצלו מחשבות, הוא מתחיל בעצמו להיות יוצר בעצם. זו הייתה המטרה, שהצופה הוא לא אדם פסיבי, שהוא בא לראות תמונה. כי כשאתה רואה פורטרט או תמונה רגילה, אתה יושב, אוקיי, בסדר, ראית את האיש שם. אתה הסתכלת, כן, היו לו שם שפם. וזהו. אבל שאתה תפנח מה שכתוב שם, מה שמצויר שם, שאתה תתרגז עליו, שאתה לא תסכים, הם רצו לגרום לאדם לצאת מהכלים. לא להיות פשוט להסתכל. אתם זוכרים, אנחנו דיברנו, אולי תנסה לגלגל, יכול להיות שאנחנו נצליח לראות כמה תמונות כאלה. הלאה, כן? כן, עוד תמונה שכזאת, עוד איזה בשר כזה עם יין, ועוד תמונה, אוכל, 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 זה אלו, ויש הרבה אוכל, אבטיח, יש הרבה אוכל. והנה, תעצור את זה. זאת למשל תמונה שהיא באה להגיד לך, היא לא עוד תמונה. אם אתה תעמוד, תנסה להסתכל איזה אימה יש איש הזה. אז נכון, זה מעוות, זה כאילו הוא בכוונה, זה אדוארד מונק, תמונה הזאת, היא נקראת צעקה, תמונה מאוד מאוד ידועה. לא, לא, היא לא שחור לבן. לא, 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 זה פשוט עותקים, זה ככה, אלו הצבעים, אבל יש לו כמה, אולי יכול להיות שיש לו, הוא יוצר כמה קופיות, זאת אומרת, כמה עותקים של התמונה של עצמו, של אותו ציור, אז יכול להיות שיש גם עותק שחור לבן, אבל רוב העותקים הם כאילו, הם צבעונים. אחד נגנב, אבל למשל, תמונה הזאת היא שייכת לסגנון שנקרא אקספרסיוניזם. אקספרסיוניזם בא לעורר בך רגש. וזה גם בא להעביר את הרגש, את האימה, פחד שיש לאיש הזה. מה הוא מרגיש? לא דומה או לא דומה למציאות. כי מה אכפת לי שדומה? דומה אני יכול לעשות את זה עם אייפון שלי. מה זה דומה? אז ראינו כבר שכל אחד יכול לעשות דומה, אבל להגיד רעיון, תחושה של, של מין פחד, של רדיפה, מישהו שם יש דמויות שתיים הולכים אחריו, אז הוא מפחד מהם, אולי הם רוצים להרוג אותו. תשימו לב ששם יש גם שמיים, הם בצבע כזה כתום, מפחיד כזה דם, וגם, וגם הם לא רגילים, אלא הכל מעוות, הכל כך, וזה... אם תנסו לדמיין לעצמכם את החיים של האדם הזה, מה הוא חש ברגעים הללו, זה דבר שאתה יכול לעמוד מול תמונה הזאת הרבה זמן, כי היא מעוררת בך עולם שלם. אולי הוא חולה נפש האיש הזה, אולי הוא מדמיין ששתיים הללו הולכים אחריו, אולי הוא בסקיצופרניה או לא, אולי באמת. לא יודע אם אתם פעם הרגשתם בחיים שלכם מעין תחושה כזאת, אבל אני הרגשתי שדבר כזה שאתה יכול, פתאום אתה מרגיש את הצרכה כזאת באה מבפנים, שאתה מעוות את הפנים שלך במצבים של, של סכנת חיים, של אימה אדירה. אז מה העניין שאתה תיצר את זה? מדויק. מדויק אף פעם אתה לא יכול להגיע לעוצמה כזאת של הרגשות, כי אם זאת תהיה תמונה ריאליסטית, אז זה לא יעורר בך אימה כל כך גדולה כמו שתמונה הזאת מעוררת. לא משנה מה, תחשבו, כל תמונה ריאליסטית שאתם מכירים, אף פעם לא תגיעו לביטוי כל כך עוצמתי. איזה? לא, לא, אני מדבר על תמונה ריאליסטית של מצוירת. כן. כן, כן, אני דיברתי על ציור, על ציור מסוים. וגם שם, בתמונה הזאת, מה שעושה את התמונה, מה שאתה מדבר, התמונה הייתה מפורסמת, היא תמונה שהיא מראה את הסיטואציה קשה. אבל פנים, הם שם פנים רגילות, הם אנשים... זאת אומרת, תנסו להביע ברגש, אז לכן הם, תנסו להעביר הלאה תמונה אחרת. נראה אם זה יצא משהו. כן, למשל, תמונה הזאת. זה גם אותו סגנון, קוראים לו מודיליאני. זה הצייר שהוא בא לצייר. הוא יכול לצייר, כמו שאתם ראיתם בפעם שעברה, תמונות ריאליסטיות. אבל הוא רצה להגיד משהו אחר, הוא מעוות פנים, הוא קצת עושה איזה אחר, מה הוא רוצה להגיד? למשל, פה הוא אומר שהבחורה הזאת היא עיוורת. וזה קשה להסביר בתמונה הרגילה. זה אקספרסיוניזם, זאת אומרת, זה תחושה, אתה מרגיש פה משהו. או תמונות אחרות של... של סוריאליזם, הם גם, יש להם רעיון. ואילו פה, אתם אומרים, עוד אחת ועוד אחת, תתן לרוץ את זה, ונראה מה הם... הנה, זה גם סוריאליזם. זה גם, סלוודור דלי צייר את זה. אז זה גם, כאילו, זמן נוזל, זמן עובר, זמן זורם, הולך. הוא רוצה להגיד רעיון, הוא לא רוצה להגיד לך איך שזה במציאות. לא זה מה ש... זה לא זה הרעיון. אבל פה זה גורם לך לפנח, לחשוב, לחפש. אתה נכנס איתו בתמונה הזאת לדו-שיח. אתה מנסה להבין, מנסה להגיד מה הוא רצה להגיד. אתה מסכים, לא מסכים, זה דימוי. זה לא, אוקיי, אוכל, קדימה אוכל. הנקודה כאן, שהיא נקודה עיקרית שרציתי להגיד בדבר הזה, זה שאם אנחנו שואלים איזה מציאות היא יותר, איזה ציורים פה הם יותר ריאליסטיים, אז לעניות דעתי ציורים האלה יותר ריאליסטיים מתמונות שאנחנו ראינו קודם. למה הם יותר ריאליסטיים? כמו שאנחנו ראינו בשיעור הקודם. כי המציאות היא לא כמו שאנחנו קולטים אותה כעת. מה שאנחנו עכשיו קולטים זה רק חלק ממציאות, זה רק תמונה מסוימת, זה רק בחינה, פן, ביטוי. אתם לא רואים עכשיו גב שלי, אתם רואים חלק מהמציאות. זה לא מציאות באמת. כשאנחנו רואים תמונות ריאליסטיות, הם כאילו באים לשקר לך ולהגיד, זאת המציאות. באמת זה לא. אומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם במקור 2. אומר ככה, רוב בני אדם חיים הם חיים של דמיון, ואין בכוחם כלל לחיות חיים של שכל. אבל בשכל אתה מבין שזה הרבה יותר מציאותי. או תמונה הזאת של צעקה של מונק. הרבה יותר מציאותי, כי ככה אתה מרגיש, מאשר, אוקיי, הראית שם, כי שם אין לך אבא מינה שזאת, שזאת המציאות. הוא לא רוצה להגיד לך, כן, כן, דע לך שככה זה עולם. הוא לא משקר לך. רובינס משקר, או עיניים שלנו משקרות. אנחנו אומרים, הנה, זה אני. ואתה יודע שזה לא נכון. אבל במונק אין לך אבא מינה שזאת המציאות. אתה יודע שמשהו אחר הוא רוצה להראות לך. לכן, הם מראים לך תמונה יותר ריאליסטית, על פי שכל, כמו שאומר פה הרב. ובאשר צריכים כל חלקי החיים להיות מותאמים זה לזה, הידיעות של האמונה שלהם, הם גם כן ידיעות דמיוניות לפי אותו ערך של כל עניין החיים שלהם. זאת אומרת שגם אמונה שלנו, כשאתה מסתכל רק על מה שאתה רואה, הרי אתה לא רואה את המציאות כפי שהיא, אלא אתה רואה מציאות מעוותת. אז גם האמונה שלך תהיה מעוותת, אומר על זה הרב קוק. כי סוף כל סוף, אין לאדם כי אם ידיעה צללית מכל דבר. הדברים שהם יותר גדולים בערכם, הנוגעים הרבה למהות הרוחנית העצמית של האדם בכלל ובפרטיו, הם יותר מתלבשים בכל הלבושים, בין בלבוש השכל לפי מדרגותיו, ובין בלבוש הדמיון לפי חילוק הדרגה שלו, דרגות שלו. זאת אומרת, אנחנו קולטים את את המציאות אחרת ממה שעיניים שלנו רואות. ואם אתה מראה תמונה ריאליסטית, אז אתה כאילו משקר לי פה. והם רצו לעוות בכוונה כדי להגיד לך, תחפש משהו אחר, לא מה שאתה רואה. ובזה יהדות עוסקת. אם אנחנו מחפשים משהו אחר, ותשימו לב לביטוי הזה שאנחנו רואים את זה צללים, עוד מעט אנחנו נבין מה עוד עומד מאחורי הרעיון הזה, אבל זה נראה את זה בשיעור הבא. טוב, נעצור כאן.